ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. כתבנו בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, אצלנו בגמרות המסומנות, ש"ס עוזר, מהו ההבדל בין רבי עקיבא, שמר פרוס הפסח, אחד מהזמני הגרנות שדיברנו עליו בשיעור הקודם בעניין מעשר בהמה, ורבי עקיבא הוא אמר שהעונה הראשונה, התאריך הראשון, פרוס הפסח, שהוא 15 יום לפני פסח, לבין עזאי שמר חפתת אדר, שהוא גם 15 יום לפני פסח. הגמרה, ובן עזאי אומר בחפתת באדר, א' בסיוון, הצורה, הסימון שאתם רואים, הצורת הר געש, הם, כפי שציינו שוליים, הבלטת תאריכי הגורן של בן עזאי. אותו גורן, אותם עונות, תאריכים, שלושתם שבהם מקפידים להפריש מעשר בהמה, לעשר מעשר בהמה. אז שוב פעם, בן עזאי נקט בתאריך מדויק, כלומר בכ"ט באדר. ובאותו זמן אמרנו שרבי עקיבא לאותו גורן הוא אומר בפרוס הפסח, ובשיעור הקודם, בסוף שיעור הקודם, הסברנו שפרוס הוא חצי הלכות פסח, ששואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום לפני החג, פרוס זה חצי מה-30, אבל הוא, רבי עקיבא, לא הזכיר תאריך, הוא אמר רק בפרוס הפסח. זאת אומרת, חצי מה-30 יום לפני הפסח, אז מפרישים את המעשר בהמה. אבל הוא לא הזכיר תאריך. מה ההבדל? ומה יקרא מפליגי רבי עקיבא ובן עזאי? הגמרא עונה, רבי עקיבא סבר, אדר הסמוך לניסן, זימנין מלא וזימנין חסר. זימנין דמיקלה ביום 30, זאת אומרת, הגורן יוצא ביום 30 של אדר, כי מ-30 של אדר עד פסח יש לך 15 יום, וזימנין דמיקלה בחפתת. לפעמים אותו גורן של האביב הוא יוצא בחפתת באדר, שאם כמובן אם אדר באותו שנה חסר, אז יוצא שבחפתת באדר אתה נמצא 15 יום לפני פסח. אז בגלל שלפעמים כך, לפעמים כך, ומשום הכי לא קביע לזמן. לכן, לשיטת רבי עקיבא, שאדר הסמוך לניסן, הביטוי אגב, אדר הסמוך לניסן, זה בגלל שלפעמים יש שני אדרים, יש אדר א', אדר ב', ושנה מעוברת. אז אותו אדר שסמוך לניסן, לפעמים הוא כך, לפעמים כך, ולכן, כדי להצביע על 15 יום לפני פסח, אי אפשר לנקוט בתאריך, לכן הוא השתמש בביטוי בפרוס הפסח. ובן עזאי, שהוא גם מסכים שהגורן של אותו עונה הוא 15 יום לפני הפסח, הוא בכל זאת נקט בתאריך מדויק. למה? סבר, כי הוא הבן הזה סובר, אדר סמוך לניסן לעולם חסר, זה תמיד חפתת יום, 29 ימים. הלכך קביע לי זמן בחפתת באדר, לכן זמן הגורן לפי בן עזאי 15 יום לפני פסח תמיד יוצא בחפתת אדר. רק נחזור על הנקודה שהיא מהווה הבסיס לשאלה, גם רבי עקיבא וגם בן עזאי מסכימים בעיקרון שהגורן הוא בפרוס הפסח, כלומר 15 יום לפני פסח. והשאלה הייתה למה בן עזאי נקט תאריך מדויק, ורבי עקיבא רק הזכיר פרוס הפסח, ותירצנו. באחד בסיוון, כאן הגמרא מאוד מאוד בקיצור, אבל צריכים להשחיל פה שאלה, ואז להתקדם בגמרא כתשובה לאותה שאלה שלא רואים במילים עצמם של הגמרא. השאלה היא, הבן הזה מזכיר אחד בסיוון, למה הוא לא אומר כמו בפסח, בפרוס הפסח, תגיד בפרוס העצרת, או בפרוס שבוע, חג השבועות. ואפשר לראות את השאלה הזאת ברש"י בכתב יד למטה מתחת לגמרא, שש שורות באותו רש"י, באחד בסיוון, מה התאמה דבן עזאי דלא אמר 15 יום, כדאמר בפסח. ואז הגמרא תספק את התשובה. נקרא את נמשיך ברש"י בתור הקדמה לגמרא. אז למה לא אומרים כמו בפסח 15 יום לפני פסח, 15 יום לפני שבועות? תשובה, איידי דלא נפישי אותן ולדות. סך הכל הזמן שנשאר להולדת בהמות, אחרי שכבר הפרשתי מעשר בהמה בסוף אדר, מאותה עונה, מאותו תאריך עד שבועות, זה לא הרבה זמן. דמיעוט בהמות יולדות מניסן ועד עצרת. אם מקדים ומעשר להו 15 יום, אם כך היינו עושים 15 יום לפני חג השבועות, מה קורה, וזה הזמנו בשבוע הקודם, מה קורה כשמפרישים את המעשר בהמה, כי מעשים מעשר בהמה, מיד אנשים קונים, שוחטים ואוכלים את הבשר, והמלאי הבשר שישאר לחג, לעולי הרגלים, יהיה מעט מאוד. אז מאחר שאם היה מקדים ועשיר 15 יום, שלמי לאוכלן קודם עצרת, לא תהיה בהמה מצויה לעולי רגלים. לכן דחו, איחרו את הגורן שלפני שבועות לאלף סיוון. נחזור לגמרא. אמרנו שמה שכתוב בגמרא באחד בסיוון, הגמרא פה מציגה בפנינו שאלה, למה לא 15 יום לפני חג השבועות במקום אחד בסיוון, שזה בעצם פחות משבוע לפני שבועות? תשובה, איידי דלא נפישי, מאחר שלא לא יהיה הרבה בהמות, אין הרבה ולדות מניסן עד שבוע, יאמרת ליקטם לעשר, אם תקדים את התאריך ל-15 יום לפני חג השבועות, עד דמתי רגל, עד שאתה מגיע לרגל, שר מילו, ייגמר מלאי הבשר. הסברנו בשיעור הקודם שעד הגורן אנשים נמנעים מלמכור ולשחוט בשר להנעתם. אבל ברגע שמגיע הגורן, אנשים מרגישים חופשי לאכול ולשחוט ולמכור לאחרים, ולא יישאר אם היינו מקדימים את הגורן ל-15 יום לפני, אז היה נגמר המלאי המעט של בהמות שיהיה להם לשבועות. ואנחנו ממשיכים בעוד תאריך שבן עזאי אמר בכ"ט באב וכו', בסוף חודש אב הוא גורן למעשר בהמה. בן עזאי לתעמי, זה שבן עזאי אמר כ"ט באב, הוא עקבי בשיטתו, תאמר האלולין מתעשרים בפני עצמן. מזה שבן עזאי היה מסופק מה היא תאריך ראש השנה למעשר בהמה, אם זה א' אלול או א' תשרי, אז בן עזאי אומר שמה שנולד בהבלדות של אלול הם לא מצטרפים לאלו שלפני ולא לאלו שאחרי, הם מתעשרים בפני עצמן. ולכן מה שנולד לפני אלול, סוף העונה או הגורן לאלו, זה חף תת באב. אנחנו נסתכל ברשי למעלה בפני עצמן. אמרנו שלפי בן עזאי אלול, מה שנולד באלול מתעשים בפני עצמן ולא עם אותן שנולדו קודם אלול. ולהכי היא הווה מאחר שלא לאסר הנאו בקיץ, אם היינו מאחרים את הגורן של הוולדות של קיץ עד יום האחרון של אלול, שהוא בפרוס החג 15 ימים, כלומר לפני חג הסוכות, עתי לרבובי הנאו דאלול והנאו דאב באדדי, היו מתערבבים וכמעשר מן החדש על הישן, וזה אסור. אילכך מקדים ומעשר הנו דקיץ ביום האחרון של אב, וקודם לא, אז ממתינים לוולדות של הקיץ לסוף חודש אב, אבל לא לפני כן. דחו כמה דמצינה לקובי לרגל, כמה שניתן לקרב את הגורן לחג, כי איך ידלו לשלמו קודם, כדי שלא ייגמר המלאי לפני כן, כמו שהסברנו מקודם, עבדין, אין כך אנחנו פועלים. אז כפי ששמתם לב, הגורן של בן עזאי של חף תד באב, הוא הגורן, הוא הזמן השלישי של בן עזאי, שהוא הכי קרוב לפי דעתו לחג הסוכות. עכשיו נחזור לגמרא, ולעשרינו ביום למד, למה שהגורן יהיה בחפתת באב, למה שלא יהיה בלמד אב? תשובה, זמנין דמחסרין לאב. לפעמים אב יוצא חסר, וזאת אומרת אב הוא בעצם 29 ימים, ויום למד הוא באמת א' אלול, וזה כבר גולש לעונה חדשה. ובעינן למעבד הכרה בחדש וישן, אנחנו לא רוצים שהוא יפריש בהמות שנולדו באב בחודש אלול כלל. אנחנו לא מדברים על לידות אלול, אנחנו מדברים על אלו שנולדו לפני אלול בקיץ, אבל אנחנו לא רוצים אפילו מעשה הפרשה באלול כלל, כי אז יחשבו אנשים שאפשר לצרף ולדות של אב עם של אלול, וזה יהיה בעיה של ספק ישן עם החדש. כי מה זה החדש? מתי הראש השנה? אז לפי בן עזאי הוא מסופק, יכול להיות שאלף אלול הוא כבר שנה חדשה, ואסור לעובב ולהפריש מהחדש, מהישן על החדש, וכן ההפך. אנחנו נסתכל ברשי, ובעינן הכרה, שאלנו למה לא תנקוב בלמד אב כתאריך הגורן. ובעינן הכרה דנהי דלקה למימה דלתו לעשוי הנאו דלול והנאו דאב בהדדי. נניח שזה לא נעשה, כי כפי שאמרנו, הלידות של אלול זה כבר שנה חדשה, אתה לא יכול להרבב אותם עם אלו שנולדו לפני אלול, זה שנה שנחשב שנה שעברה הישן. משום דקתי הוו אותן של אלול מחוסרי זמן, משום, ולמה אמרנו שנה אדם לא יגיע לכך שהוא יעשיר אלו של אלול עם אלו של אב? כי מה שנולד עכשיו באלול הם עוד לא הגיעו לשבוע ימים, הם לא הגיעו ליום השמיני שרק אז קשרים לקורבן. דקת יום ראשון של אלול הוא בכל זאת, למה בן עזאי מקפיד שההפרשה לא יהיה באלף אלול? וזה נוגע לבעיה של יום למד שלב, לפעמים הוא בעצם אלף אלול אם חודשיו יהיה חסר. למה הקפדה? הקרה בעינן למעבד תלולטו לעשוי היום ולמחר חדש וישן בהדדי. חדש אלול וישן אב, ולאחי לא מעשרי הנאו דאב בחודש אלול כלל, ואפילו ביום א', ביום ראשון של אלול. ומאחר אנחנו רק נחזור על הנקודה העיקרי, למה חפתת אב ולא למד אב? כי לפעמים אותו למד אב הוא א' אלול, ואנחנו לא רוצים שיהיה מעשה הפרשה, מעשה שהוא מעשרת בהמותיו באלול כלל. כי אם כן היו עושים כך, אנשים יחשבו שאפשר להרבב לידות של אלול עם הלידות של אב לצרף אותם לעשרה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בניסן, באחד בסיוון, בחפתת באלול. מה ההסבר של התאריכים שלהם? באלף בניסן הם נקטו תאריך אלף ניסן, כרבי שמעון בן גמליאל דיאמר שתי שבתות, שזה ראינו בשיעור הקודם. שואלים בהלכות אחד לפי רבי שמעון גמליאל, זה למעלה במקור שבמסגרת תספרו בערך 12-15 שעות למעלה, אתם תראו רבי שמעון אומר שתי שבתות. והם סוברים שזה הזמן למעשר בהמה. עכשיו רש"י מוסיף פה בדיבור המתחיל, כי רבי שמעון גמליאל דאמר להלכות פסח שתי שבתות קודם, ובאותו זמן נמי מעשרינן, ולהנאו תנאי, זאת אומרת לפי רבי אלעזר, רבי אלעזר ורבי שמעון, לת להו פרוס, וחצי הזמן של הלכות הפסח זה הם לא מקבלים, אלא הם אומרים שמאחר שמתחילים לדרוש בהלכות הפסח שבועיים לפני כשיטת רבי שמעון גמליאל, זה הזמן לקבוע גורן להפרשת מעשר בהמה. מעניין לציין שברש"י בכתב יד, ואנחנו הוספנו חיצים מצד הרש"י, אם אתם יורדים למטה שמה בדימור המתחיל ששייך לשיעור הקודם שלנו, שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח, והיינו נמי מהלכות הפסח העיסוק עם המעשר בהמה הוא קשור להלכות הפסח, דמעשרין לבהמות דלתחזי למיכל ברגל, כי הבהמות אלו יהיו אלו שיוכלו בחג. אז יש הקשר הזה בין עיסוק בהלכות פסח, ואם אתה סובר ששואלים ודורשים בהלכות הפסח לא 30 יום אלא כבר בשמונה מיל שבועיים, אז זה הזמן לעסוק בגורן הפרשת מעשר בהמה. נחזור לגמרא. באלף בסיוון כדאמרן, הסברנו את התאריך הזה למעלה בדיון שלנו בשיטת בן עזאי. בחפתת באלול זה הגורן השלישי להם, רבי אלעזר ושמעון לתמיו, הם נקטו בתאריך הזה לשיטתם, דאמרי, הם סוברים באחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה. אז השנה החדשה זה באלף תשרי, ממילא הגבול בין החדש והישן לשיטתם זה חפתת אלול. אז מעשרים את הלידות של הקיץ בחפתת אלול, והלידות הבאות יהיו שייכים לשנה החדשה, שנה הבאה, תהיינו א' תשרי, ראש השנה למעשר בהמה. ולמה אמרו בחפתת באלול ולא אמרו באחד בתשרי? תשובה, מפני שהוא יום טוב, כך ראינו במשנה. ולא מפרישים מעשר בהמה ביום טוב, כי חלק מתהליך הפרוצדורה זה לצבוע את העשירי בצבע בסיקרה, צבע אדום, ולא צובעים ביום טוב. שואל את הגמרא, למה המשנה נותנת את זה כטעם מפני שהוא יום טוב וטיפוק לי? הסיבה שלא לעשר באלף תשרי דבעינן למעבד עקרה בחדש וישן. אנחנו הסברנו את הרעיון הזה, הצורך לעקר למעלה, ולא, אנחנו לא רוצים שאדם יעסוק בהפרשת בהמות של שנה שעברה בשנה החדשה, למרות שאנחנו לא מערבבים. אנחנו לא רוצים אפילו שתעסוק בזה משום ההקר, שלא יבוא להפריש מחדש על הישן. הגמרא עונה, אתה צודק, חדה ועוד כמה. התנא של משנתנו היה לו בראש את שני הטעמים, חדה דבעינן למעבד הקרה בחדש וישן, לכן הוא אמר חפתת באלול, ועוד מפני שהוא יום טוב אי אפשר לעשר ביום טוב משום סקוטה, בגלל הצבע האדום שנקרא סקוטה, ואסור לצבוע ביום טוב. רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, בן עזאי אומר וכולי. תניא, אמר בן עזאי, הואיל והללו אומרים כך, ראינו רבי מאיר אומר באחד באלול זה ראש השנה, והללו אומרים כך, ורבי אלעזר ורבי שמעון אמרו אחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה, האלולים מתעשרים לעצמן. אותם לידות בהמות שנולדו באלול מפרישים אותם בפני עצמם. הגמרא שואלת על בן עזאי, למה הוא ככה מגיע לשיטה או פוסק משום ספק? ולכסי תעמי דמן מסתבר, בואו נראה באיזו מן השיטות האלה יותר מסתבר. או רבי מאיר שומר אחד באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה. רק נזכיר, כשאנחנו עם ראש השנה מעשר בהמה, זה קו ההפרדה בין החדש והישן. מה שנולד לפני זה שייך לשנה שעבר, אז בהמות שנולדו בשנה שעבר מתעשרים זה על זה, משלימים למניין עשרה, שזה המניין המינימלי למעשר בהמה, ומה שנולד אחר כך שייך לשנה החדשה, ואי אפשר לערבב אותם. אז בואו נבדוק השיטה שם יותר מסתבר, וחיתמה דלא מצי למיקם התאמיו, אולי חסר לבן עזאי הכישרון והיכולת לרדת לעומקן של הדברים. והתניה, בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עליי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה. בן עזאי היה חריף וחכם משכמו ומעלה מעל כולם, חוץ מן הקרח הזה. הרבה מהמפרשים אומרים שזה רמז, או זה כך הוא קרא לרבי עקיבא שהיה קרח. יש תוספות כאן שדן בזה בעריכות, מביא עוד הסברים ועוד זהויות למי זה הקרח, אבל מבחינת רשי ורבינו גרשום מדובר פה על רבי עקיבא שהיה ידוע כגדול התנאים. אז בן עזאי אומר שהוא מרגיש חריף ובקי וחכם מעל כולם חוץ מחוץ מרבי עקיבא, אז הוא היה ודאי יכול להגיע לעומק הדברים. אז מה הסיבה שבן עזאי הוא ככה בספק בעניין לידות בהמות אלול? כמו העונה, אמר רבי יוחנן, מפי השמוע אמורה גם רבי עקיבא, גם רבי מאיר מצד אחד, וגם רבי אלעזר בן שמעון מצד שני, הם אמרו את שיטתם על פי מסורת, לא על פי סברה, מפי חגי, זכריה ומלאכי. ולכן מדובר פה בקבלה שזה דומה, אני לא אומר ממש נבואה, אבל דומה לנבואה. ולכן בן עזאי לא רצה או לא יכול לנקוט עמדה, כי כשאנחנו מדברים על דברי נבואה, זה דבר שאין בו טעם ואין פה מקום לדון בכלל. אפשר לראות ברש"י למטה, סליחה, ברבינו גרשום למטה, מפי חגי זכריה ומלאכי אמורה, הני תנאי והבי כנבואה, הלכך לא מצי קאי הטעמה, לא ניתן לרדת לטעם הדברים אם זה בא מכוח נבואה. נחזור לגמרא. תניא, כיצד אמר בן עזאי הלולים מתעשרים לעצמן? מה לדוגמה, איזו דוגמה נוכל לתת כדי להבין את הדין שלו שהלולים מתעשרים לעצמן? אז הנה, נולדו לו חמישה, כלומר בהמות, באב, חמישה באלול, אין מצטרפים. חמישה באלול וחמישה בתשרי, אין מצטרפים, כי יכול להיות שאחד בתשרי הוא ראש השנה, אז הלידות של אלול הם הישן, ואלו שלו בתשרי החדש, אז להן אין מצטרפים. חמישה בתשרי וחמישה באב, כוונה אב שאחריו, אתה מתחיל תשרי, חשוון, כסלי וחי, ואתה מגיע בסופו של דבר לאב, מצטרפים. זה מאותה שנה. שורת רמה פשיטה, פשיטה שהם מצטרפים. חמישה שנולדו נגיד בתשרי וחמישה שנולדו באב שאחריו, יש לו עשר לידות, זה יפריש מעשר בהמה. מהו דתימה עונה הגמרא? אתה שאלת, הרי זה פשוט שמצטרפים, אז כאן הגמרא מסבירה למה זה לא כל כך פשוט. מהו דתימה? כי היכי דמפסיקי שנים מפסיקי גרנות, מי התשרי עד אב שאחריו עוברים כמה תאריכי גרנות. אמרנו שיש שלוש גרנות יש בשנה, אז אתה עובר מתשרי עד אב כמה גרנות. אז כמו ששנים מפסיקים, כלומר אי אפשר להפריש משנה שעברה לשנה הבאה, אז גם גרנות, אותם תאריכים שראינו במשנה, גם כן מפסיק. כל תאריך מפסיק. כל אחד משלושת גורן מפסיק. אתה לא יכול לצרף אלו שנולדו לפני הגורן עם אלו שאחרי הגורן. כמה שמלן כדתנן, אז כמה שמלן שזה לא ככה כדתנן. חמישה לפני ראש השנה, חמישה לאחר ראש השנה, אין מצטרפים. חמישה לפני הגורן וחמישה לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים. עכשיו יש לנו נושא, דינו של רבא, כתבנו בשוליים, לדברי בן עזאי, חמישה באב, חמישה באלול, חמישה בתשרי, מעשר ממה נפשך, ויקח אחד מן האלולים. אמר רבא, עכשיו הגמרא, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה בשמו של רבא, והוא ממשיך עד השורות הראשונות בעמוד ב'. אז אמר רבא, לדברי בן עזאי, שמה שאלול הוא ספק ששייך לשנה הקודמת או לשנה הבאה, תלוי אם א' אלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, אז הוא שייך לאלול, שייך לשנה החדשה. ואם א' תשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה, אלול שייך לשנה שעבר. אז לפי בן עזאי נולדו לו חמישה בהמות באב, וחמישה באלול, וחמישה בתשרי. קונסן לדיר להתעשר, אז מכניסים 15 בהמות אלו לדיר. אנחנו עוברים לעמוד ב', ונוטל אחד מן האלונים, והוא יהיה המעשר בהמה, והשאר פטורין ממה נפשך. אי באחד באלול ראש השנה, אז באלול ותשרי, אמרנו שהיו חמש לידות של תשרי, מצטרפין, אז יש לנו 10. ודאב, אלו שנולדו בה פטורים, כי אם אתה אומר שאחד בשרי, אחד באלול הוא ראש השנה, אז מה שנולד באב זה שנה שעברה, ובאותה שנה היו רק חמש לידות, זה פטור ממעשר בהמה. ואי באחד בתשרי ראש השנה, אז דאב ואלול מצטרפין, בתשרי פטורים. מי אמרת לצרפו לגורן אחר, אלו שאמרנו שאלו של תשרי, אם אחד בתשרי הוא ראש השנה, אז אלו של תשרי הם פטורים. אז מה תגיד לצרפו לאותם חמישה של תשרי, נצרף אותם לגורן אחר ללידות שיהיו בהמשך השנה? זה אנחנו לא נוכל לעשות. למה? עשירי ודאי, אמר אחמנה, אבל לא ספק. אותם חמישה בתסריט שהצגנו בפניכם, חמישה באב, חמישה באלול, חמישה בתשרי, והוא מפריש מעשר בהמה מאלו שנולדו באלול, יכול להיות שאם א' אלול הוא ראש השנה, אלו החמישה של תשרי כבר נפטרו, הוא יפריש עליהם. אז אתה לא, אין כאן יכולת לקחת אלו שכבר נפטרו ולהכניס ולצרף אותם עם חמישה, עם חמש לידות מאוחרות יותר באותה שנה, כי אותם חמישה של תשרי כבר נפטרו. הגמרא כאן שואלת, אולי לפני שנתקדם לחזור על מה שאמרנו בעל פה, נמצא ברשי למעלה, דימור מחתחיל לא אפשר, משום דעשירי ודאי אמר אחמנה תהיה קודש ולא ספק, כגון אחד דשמה אלו חמישה דתשרי נפטרו כבר באותו שנטר מן אלולים דלול ראש השנה. ואם כך, אז זהו, אותם חמישה שתשרי נפטרו, אין כאן אפשרות לצרף אותם לעוד חמישה לקראת מעשר מעשר חדש, הם כבר נפטרו. כאן הגמרא שואלת, פשיטה, פשיטה כוונה לפי רשי שאתה תיקח מן האלולים. אז הגמרא עונה, מהו דתימה לגזור דילמה עתי למשקל מענך? יש לחשוש אולי הוא ייקח משל אב או משל תשרי, כמה שמלן שלא חוששים בפני זה. נסתכל ביחד ברשי למטה בכתב יד, דילמה עתי למשקל מהנך, מה היה החשש אחרי ששאלנו פשיטה, מה ודאי שתיקח מהאלולים ולא משל אב או משל תשרי באותם 15 בהמות, מה היה, מה כן היה יכול להיות חשש? אז דילמה עתי למשקל מהנך, כותב רשי, מאותן של אב או מאותן של תשרי, תהב יחורבה, אם תיקח כמעשר בימה אחד מהאב או מאחד מתשרי, יצא תקלה גדולה. למה? דמעיל חולין לעזרה, תשאל כמהנך תאב, אם תיקח כמעשר בימה אלו שנולדו באב, שמה אלול ראש השנה, ונמצא שזה שנטל אין לו צירוף ולא מעשר הוא, וכן מאותן של תשרי, שאם א' תשרי הוא ראש השנה ולקחת מתשרי ויש רק חמש לידות באותה שנה, אז הבאת חולין לעזרה, וזה כמובן איסור חמור. אז כמה שמלן שאנחנו לא גוזרים, לא חוששים מפני זה ואומרים, קח את החמישה עשר בהמות האלו ותכניס אותם לדיר ותפריש מאחד מהאלולים כמעשר בהמה. נחזור כעת למשנה, משנה חדשה. כיצד מעשרים? בפועל, איך עושים את זה? ממשיך המשנה, קונסן לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחת, ומונה בשבט אחד א', ב', או 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ויוצא עשירי סוקר בסקרה, ואומר הרי זה מעשר. הזכרנו מקודם, הסקרה דיינו הצבע אדום. לא סקרו בסקרה, ולא מנן בשבט, או שמנן רבוצים או עומדים, הרי אלו מאוסרים. כאילו הצבע הוא לא מעכב, ולא היציאה דרך הפתח הקטן מעכב, גם אם לא, הרי אלו מאוסרים. היו לו מאה ונטל עשרה, כלומר בלי שום מניין, עשרה ונטל אחד, אז לפי התנא קמא אין זה מעשר. אבל יש מה שחולק, רבי יוסי בן יהודה אומר מעשר. קפץ אחד מן המנויים לתוכן, הוא מנה אחד, שתיים, שלוש, כמו שאמרנו מקודם, ואחד מאלו שהוא מנה, והמניין הזה היה לקראת בהמה עשירית, אבל בינתיים אחד מאלו שהוא ספר אחד, שתיים, שלוש, אחד מהם קפץ חזרה לדיר. עכשיו, זה שמנית הוא פטור ממעשר בהמה, כי האסיר היה אמור לבוא אחריו, אז זה נקרא מניין הראוי. אז אם אחד מאלו שהם נפטרו ממעשר בהמה, אחד מאלו קפץ חזרה לדיר, כולן פטורים. מן המאוסרים לתוכן, לפי מסקנת הגמרא, מה זה מן המאוסרים? אחד מעשר בהמה עצמם, מעשר בהמה עצמו קפץ חזרה לתוך הדיר, בתוך הבהמות שעוד לא נספרו, כולן יראו עד שיסתעבו ויאכלו במומן לבעלים. כי מה שקורה, כל בהמה היא ספק המעשר בהמה הזה שקפץ חזרה. אז אם זה ומה זה מעשר בהמה? מעשר בהמה זה קורבן, אבל אני לא יודע אם זה המעשר בהמה או לא. אז זה משום הספק, אז כולם לא שוחטים אותם, כי אחרת זה ספק שחיטת חוץ, ואי אפשר כמובן להביא אותו כקורבן, בעיה של ספק חולין בעזרה. אז מה עושים? ממתינים עד שיפול בו מום, ואז אפשר לשחוט אותם בכל מקום והבעלים יאכלו אותו. לפני שנתקדם לכיוון הגמרא, אני רוצה ללמוד יחד איתכם קטע מרבנו גרשום, קפץ מן המנויים לתוכן, ברבנו גרשום, לתוך אלו שבדיר, שעדיין לא נמנו. כולן פטורים. דנאו קרי מנויין, מנויין, אלו, איזו, מאלף, מאחד ועד תשע. קודם שיצא העשירי. והני מנויין, אלו שמנינו אותם, אחד, שתיים, שלוש, לפני שהגענו לעשירי, פטורים. אף אגב, דמית עשירי בדיר. אפילו אם כך קרה, שהעשירי בכלל לא יצא, הוא מת בדיר. למה אלו שיצאו לפנה פטורים? משום המנויין הראוי. דבשעה שיצאו, אין עדיין היה עשירי חי. כן, בשעה שיצאו הן, עדיין היה עשירי חי, והיה ראוי להשלים המניין. וכן כל מקום שמשתייר בדיר כדי להשלים למניין, אותן שיצאו, קרי לאותן שיצאו מניין הראוי. משום הכי, כי קפץ אחד מן המנויים לתוכן, כולם פטורים. המנויים שיצאו נפטרו במניין הראוי. ועכשיו, כל אלו שבדיר, ספק פטור. אז לכן, אנחנו אומרים שכולן פטורים. הגמרא, תנו רבנן, באיזה צד מעשר? אני חושב שכמו במשנה, הבח, שינת הגרסה להיות כיצד מעשרים, גם פה אולי צריך להיות גרסה דומה, כיצד מעשר. קונסן לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים יכולים לצאת כאחד, ומעמיד אמותיהן מבחוץ והם מבפנים, וגועות ויוצאות לקראת אימן. כאילו האימא מין פיתיון למשוך החוצה העגלים הטלאים החדשים. שואלת הגמרא, למה צריכים להעמיד את האימא שלהם החוצה? ולפקינו אינו שהוא עצמו יוציא אותם. הגמרא אומר, לא, יעבור, כל השיעבור תחת השבט כתוב, יעבור כתיב, ולא שיעבירו הוא. הם צריכים לעבור בכוחות עצמם. שאלה, שוב פעם, למה להעמיד את האימא של המן בחוץ, ולשתילו ירקה ולפקו ולטו, ירקה כמו מאכל בהמה, ירקות שהבהמה אוכלת, למה מעמידים דווקא הם כדי למשוך אותם החוצה? תפזרו אוכל מחוץ לפתח. אמר אבונה, יש עניין דווקא האם, גזירה משום לקוח ומשום יתום. הדוגמאות אלו, וזה למדנו בשיעורים הקודמים, שבהמה שקנית או יתום, בהמה שמתה אמו ואחר כך נולד הוולד, אילו הוצאת את הוולד מאם הרע שמתה, אלו פטורים או פסולים ממעשר בהמה, לא נכנסים לתחום של מעשר בהמה. אז כדי לוודא שאין כאן בדיר לקוח או יתום, אז תמיד האם ודרך המדת האם אנשים ידעו שלקוח, כי בדרך כלל אנשים לא קונים ולד עם האם, אז כאילו לא יהיה שום דבר שיכול למשוך אותם החוצה בזה שאנחנו מקפידים על המדת האם שם. ברשי כתוב יתום שמתה אמו קודם שנולד, והשתה איה ושדו ירקה, אם היינו כפיתיון מפזרים אוכל שם, הוינפיק נמי יתום דמפטר שהוא פטור. ואף אגב דאיקה יתום דמחייב, כגון שנולד ואחר כך מתה אמו, והוא לא נפיק אלא על ידי ירקה, מכל מקום בהא דמעמיד אימותיהם של אלו מבחוץ להווה להכירה ויהיה נזכר דיאטום ולקוח לב בני עשוי נינו. נחזור לגמרא. תנו רבנן, כל אשר יעבור, אנחנו דורשים את הפסוק בחלקים, מחלקים את הפסוק קטע קטע. אז מה שכתוב פה, כל אשר יעבור, נכון בהמשך כתוב תחת השבט, אבל כל אשר יעבור, מה זה מלמד? פרט לטריפה שינה עוברת. כשמדובר בטריפה שנחתכה רגליה מערכובה ולמעלה, זה דוגמה שהטריפה כמובן לא יכולה ללכת. אז הפסוק בזה שאומר כל אשר יעבור, אני מבין שטריפה פטורה ממעשר בהמה. תחת השבט, מצווה למנותן בשבט, לא מנן בשבט באותו מקל, או שמלן רבוצין העומדים מיניים, שגם קשר, תמוד לומר העשירי קודש מכל מקום, ואין לי אלא שקרא שמו עשירי, לא קרא שמו עשירי מניין, תמוד לומר יהיה קודש מכל מקום. יכול, זאת אומרת שגם אם אתה לא אמר בפירוש עשירי, זה לא מונע מהקדושה לחול. יכול היו לו מאה ונטל עשרה, עשרה ונטל אחד, כאילו בלי מניין. יכול יהיו מאוסרים, תמוד לומר עשירי, ואין זה עשירי. עשירי זה מלמד שהיה מניין. רבי יוסי בבדה אומר מעשר, גם אם אתה לא מנית אותם 1, 2, 3, אלא כמו שמתואר פה, לקחת 10 מתוך 100, זה או לקחת 1 מתוך 10, זה גם תופס, הוא מעשר בהמה. מה הייתה מיד רבי יוסי ברבי יהודה? ואנחנו כאן מתחילים את הבירור בשיטתו כנושא, וכך כתבנו בשוליים, שיטת רבי יוסי בבידה, הפרשת מעשר בהמה בעומד ובמחשבה. אז הסיבה שרבי יוסי מכשיר ואומר שזה מעשר, למרות שלא מנית אותם 1, 2, 3 וכו', סבר לי, ותשימו לב, כאן סימנו תשובה ארוכה, וזה ממשיך עד הנקודה שבו אנחנו נעצור בדף נ"ט עמוד א', 7 שורות מראש עמוד. כל זה רצף אחד של חשיבה, צריכים לחבר כמה נקודות כדי להבין את הבסיס, את המקור של רבי יוסי בר יהודה. אז קודם כל, סבר לה כאבא אלעזר בן גומיל, כתניה, אבא אלעזר בן גומיל אומר, ונחשב לכם תרומתכם. זה פסוק במדבר, פרק י"ח, פסוק כ"ז. הוספנו את הפסוק הזה בשוליים, וכך כתוב, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. אז ככה כתוב, ונחשב לכם תרומתכם. המילה תרומתכם, יש אולי מכאן או מכך שבהמשך כתוב כדגן מן הגורן, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. רק למען האמת, כשפותחים את החומש ומסתכלים בפסוקים שקדמו לו, אנחנו מדברים על מה שנקרא תרומת מעשר, מה שהלוי מפריש מהמעשר ראשון שהוא מקבל, הוא מפריש עשירי ונותן עשירי מהמעשר ראשון שהוא קיבל לכהן. אבל אנחנו בתורה שבעל פה ולא נצמדים ל... נגיד הפסוק באופן מילולי, ודורשים שמה שכתוב פה ונחשב לכם תרומתכם מתייחס לשתי תרומות, תרומה גדולה שכל אחד מפריש מהתבועה שלו, ואחת תרומת מעשר, מה שהלוי מפריש ממה שהוא קיבל בתור מעשר ראשון. כשם שהתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, מדורייתא אנחנו אומרים שחיטה אחת פותרת את הכלי. בעניין הפרשת תרומה גדולה, אין מדורייתא, אין שום כמויות, זה לא כמו מעשר, כשמו כאינו עשירית בתרומה, אין כמות מן התורה, אז לוקחים בערך קצת, לוקחים, וזה נקרא לקחת בעומד ובמחשבה. הרשי בכתב יד הוא מרחיב פה בעניינים האלו שלוש שורות מסוף העמוד, אומר עומד, שעומד מידתו, בלא מידה, כמה סעין יש, ונותן תרומה לפי עומדו. רק שמידה רבנן בתרומה יש, מדברים על 2%, יש אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60, תלוי, עין רע, עין טובה, וההפרשה הזאת שאדם יבצע זה בערך, בעומד. מחשבה, ממשיך רשי בכתב יד, שאינו מפרישה מיד. מה זה הפרשת תרומה במחשבה? זה מציאות או מקרה שהוא לא מפריש מיד, אלא נותן עינו ליטול תרומה בצד זו, ואוכל בצד אחד, כמו צד אחר, וכל אח מילתא נפקא מבנחשב, ומעשר דגן קריי. אז נחזור לגמרא, קבענו כעת שכמו שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, אף תרומת מעשר, למרות שבהפרשה הזאת נקוב עשירי תרומת מעשר, בכל זאת ניתנת בעומד ובמחשבה. עכשיו שלב בא, אנחנו אמרנו שצריכים לצרף כמה נקודות, ומעשר קריי רחמנה תחומה, תכתיב כי את מעשר בני ישראל אשר יראו מן השם תחומה נתתי ללוויים לנחלה. מה שברור שתרומה היא ניקחת בעומד ובמחשבה, והפסוק קוראת למעשר בשם תרומה, אז התכונות שיש בתרומה יש במעשר עכשיו. ויתקש מעשר בהמה למעשר דגן, אמרנו שמעשר דגן נקרא תרומה, זה מאפשר לי לומר שגם מעשר דגן ניקח בעומד ובמחשבה כמו תרומה, ומעשר דגן הוא קש למעשר בהמה. ומה מעשר דגן ניתר בעומד ובמחשבה מכוח שהוא נקרא תרומה, אף מעשר בהמה שהוא קש למעשר דגן ניתר בעומד ובמחשבה. ולכן עומד ובמחשבה אומר לנו שאנחנו לא חייבים, לא זקוקים דווקא למניין 1, 2, 3, 4, אלא כמו שאמרנו, היה קבוצה של 10 בהמות, 10 ולדו, עגלים או טלאים, קח אחד מהם, ובזה אתה מקיים מעשר בהמה לפי דעתו של רבי יוסי ורבי יהודה. ורשי בכתב יד שורה שנייה שם מתחת לגמרא, והיינו מחשבה שאינו מונה עשירי אלא מפריש כל מה שעולה בדעתו, כמו שאמרנו מקודם, קבוצה של 10 ולדות, אתה לוקח אחד מהם. עד כאן שיעורנו להיום.